אחר הצהריים טובים. אחד הדברים שמלווים אותנו ככה בתקופה האחרונה בצורה כמובן כואבת ומצערת, זה ההתמודדות עם לקיחת חיים של הרבה אנשים, כמובן גם אנשים קרובים שאנחנו מכירים אותם בצורה אישית, גם בישיבה, משפחת הישיבה, חווינו, אחים, הורים, חברים, ואנחנו כמובן מקווים מאוד שבעזרת השם לא נצטרך יותר להתמודד עם זה, אבל אנחנו יודעים שאנחנו במלחמה, ואת המציאות אנחנו כמובן פוגשים כמעט יום ביומו, ולכן זה באמת חייב אותנו קצת להתמודד עם הנושא הזה. בצורה טבעית ואמיתית גם, המוות הוא מפחיד, הוא מעציב, הוא מחליש לפעמים את ה, את ה, את ה, את החיים, ולכן באמת אנחנו צריכים להבין מאיפה זה נובע ואיך אולי אפשר לתת דרכים להבנה, קודם כל להבנה יותר תיאורטית, יותר מהותית, ואולי גם איזה השלכות לחיים הממשיים שלנו. אז הרב קוק באורות הקודש בחלק ב', יש שם קבוצת פסקאות שהכותרת שלהם זה חיים עד העולם. מאוד ממליץ למי שחושב שזה כדאי לכל אחד, בטח מי שזה ככה מדי פעם מעסיק אותו הנושא הזה, לעבור, יש פה איזה 10 פסקאות, מומלץ מאוד לעבור עליהן. אני כמובן פה בחרתי רק ממש כמה נקודות. אז אחת הפסקאות, עמוד שפ"א, זה פסקה שנקראת השחרור מיראת המוות. והרב קוק כותב, יראת המוות היא מחלת האדם הכללית. כל עמל האדם סובב והולך איך להינצל מן המוות. כלומר, הרב מכיר בזה שההתייחסות לדבר הזה והחשש ממנו זה דבר שנמצא בעולם, אי אפשר להתעלם ממנו. והרב קוק, קודם כל, דבר ראשון שהוא מסביר, זה מה הדרך שהיא לא נכונה. אומר הרב, השיקוע באפר החומריות, ההתלהבות הנפשית בכל ערכיה, הוא רק מגדיל את המוות, וממילא הוא מוסיף יראה על יראתו. וכל מה שיתאמץ האדם שלא להתיירא מפניו, לא יועיל לו כלום. מאחר שהוא משקיע את כל הווייתו בתכנים כאלה, שמוות שולט בהם. איך לא יתפלץ הלב על יופי הנהפך לכיעור, ועל חמדה שנהפכת לבחילה? באין לחיים מטרה, המוות מוכרח להיות מאיה. כלומר, אומר הרב, בעצם אם אני מבין נכון, הוא מנתח פה שהדרך של הרבה אנשים להתמודד עם המוות, זה בעצם ליצור חיים, איך הוא קרא לזה? ההתלהבות הנפשית בכל ערכיה. כלומר, רצון לעשות חיים מאוד מאוד תוססים, מאוד מאוד מלאים, בהנאות, בעשייה, בבילויים, להעצים מאוד את החיים בצורה הפשוטה שלהם, צורה יותר, אפשר לומר, שטחית שלהם, ובזה לנסות להתעלם, להתעלם מהמוות, לחיות טוב. תכף נראה מה זה נקרא לחיות טוב, אבל זה ברמה הזאת. ועל זה אומר הרב, מה שזה עושה זה הפוך, זה רק מעצים. זה רק מעצים את היראה מהמוות, כיוון שהוא אומר, איך לא התפלץ הלב על יופי הנהפך לקיור. זאת אומרת, טיפחת את היופי, טיפחת את הנהנתנות, את הזה, וכל זה כאילו, כל זה נגמר. זה דבר שצורה הכי טבעית, הוא כואב בטירוף, כי כל מה שהיה בעצם נגמר, וזהו, והוא נגמר, ואז הפחד מזה שזה ייגמר, כל האווירה שסביב זה, היא ממילא בהתאם, ולפעמים אפשר אפילו להרגיש את זה קצת בכלי תקשורת מסוימים, כאילו עכשיו זה זמן מלחמה וזה רק צריך הרבה ללמד זכות על עם ישראל, אבל רק בשביל ללמוד, רק בשביל להבין מה לא נכון לעשות, אז מי שמדי פעם שומע את הדברים שאני ממליץ בדרך כלל לא לשמוע, אבל אפשר להרגיש בכיוונים מסוימים, אפשר להרגיש את הדבר הזה שהאווירה מהמוות היא מאוד מאוד רק עצובה, רק עצב, בלי משמעויות, בלי תכלית, וגם הזיכרון הוא בדרך כלל מהדברים הגשמיים שהאדם עשה בחיים, וזה בסדר, אבל זה כאילו נגמר בזה, בכמה הוא אהב לצחוק, כמה הוא אהב ספורט, כמה הוא אהב עוד כמה דברים שהוא אהב, ועכשיו כל זה נגמר, ולכן זה נורא עצוב, כי כל הדברים הגדולים האלה פשוט נגמרו. ולכן ממשיך הרב קוק ואומר, איזה דברים יכולים לתת לנו הסתכלות אחרת על העניין הזה? אז הוא אומר שלוש נקודות ככה לפי הסדר מהקל לכבד. אז דבר ראשון הוא אומר זה אריכות ימים. אריכות ימים זה דבר מאוד מעניין. אריכות ימים הוא כותב, אני לא אקרא פה עכשיו דברים כי זה לא אין זמן, אבל אריכות ימים זה גם פיזית, אבל זה גם אריכות ימים ערכית ומוסרית. זאת אומרת, כאשר העולם מצליח, כאשר אנחנו מצליחים לגרום למצב גם של תוחלת חיים ארוכה יותר, שזה אנחנו די מצליחים, לאט לאט ידוע שתוחלת החיים עולה, אבל לא רק שתוחלת החיים עולה, אלא גם איכות החיים עולה, והאיכות החיים במובן הערכי. במובן של, אפשר אולי לתמצת אותו בשלוש מילים מתוך פסוק, עוד ינובון בסיבה. זאת אומרת, לראות אנשים שמאריכים ימים, אבל הם מאריכים ימים בעוצמה. יש איזה דבר מאוד מעניין שכולם שמים לב אליו, אפילו פעם שמעתי באיזה תוכנית רדיו, לא באיזה ערוץ דתי או משהו, שמאחרי שנפטר אחד הגדולים, בגיל 98 או משהו כזה, אז ראינו איזה מישהו, הוא אומר, תגיד, איך זה שכל הרבנים אצלכם עוברים את ה-95 ככה בלי להרגיש בכלל? אז הוא כמובן ענה לו, תשמע, זה אנשים שהם מאוד מאוד חיים, הם מאוד עסוקים. אחד נפטר לא מזמן, הרב גרשון אלדשטיין, נתן שיעור גמרא בגיל, אני לא יודע, מישהו זוכר באיזה גיל זה היה, לא יודע, 98, 102, אני כבר לא זוכר כבר את הגילאים שם, עוד יום קודם, עוד נתן שיעור גמרא בישיבת פוניביץ', זאת אומרת, אנשים האלה כל הזמן לומדים, כל הזמן חיים, כל הזמן הם עוזרים לאנשים, הם כל הזמן חיים עם משמעות, ואז מה שיוצא זה לא רק אריכות ימים ככה שכבר מגיל איזה כזה או אחר, כבר האדם הוא בסדר, הוא איכשהו חי, אבל זה לא אריכות ימים שעושה לך חשק לאריך ימים, כשאתה רואה איזה מישהו שכבר 20 שנה הוא כזה זה. אבל אתה רואה אנשים עוד ינובום בסיבה, אז כשזה גם אריכות ימים פיזית וגם אריכות ימים ערכית, זה אתה אומר, וואלה, כבר לא כזה, המוות לא כזה מפחיד, בסדר, למות בגיל 102, עם תוך שיעור גמרא, עם כוס קפה ביד, זה לא כזה נורא, זה בסדר, זה הגיע, הגיע הזמן, מה לעשות? עוד מעט זה יגיע ל-120, כמו שאנחנו אומרים, עד 120, זה מתקרב לשם. אז זו התחנה הראשונה. התחנה השנייה, הרב קוק קורא לזה הרוח הלאומי. הרוח הלאומי, במשפט אחד, זה ככל שאדם חי יותר את הכלל, ככה הוא קצת יותר פוחד, קצת פחות פוחד מלמות. למה? בגלל שהוא כך מחובר לכלל, נגיד בלשון של הרב, הוא אומר, האדם מרגיש את העושר הקיבוץ הכללי, בהרגשה חיה פנימית, ושמח בשמחת האומה, בתור איבר מאיבריה, אז פחד המוות צר, שהרי נשארה היא האומה בדורותיה, שבה כל מעייניו. האומה חיה, עם ישראל חי, אני חי כחלק מעם ישראל, ואם עם ישראל חי, והוא ודאי חי, ואני חלק ממנו, אז גם אם אני או מישהו אחר נפטר, אבל האומה חיה. אבל כל זה לא מספיק, אומר הרב, עדיין לאדם הפרטי, עם כל הכלל, עם כל אריכות הימים, עדיין האדם הפרטי יש לו את היראה הזאת, אז מה באמת הדבר המרכזי שהוא גם, יש לו השלכה גם על דרך חיים מסוימת, וגם השפעות על השחרור הזה, כמו שהוא אומר, מיראת המוות. אז על זה, לדבר הזה, אומר הרב, עצם ההדרכה להסרת יראת המוות, תבוא על ידי התרגלות של אהבת החיים בערכם האמיתי. זאת אומרת, אנחנו לא רק נרצה לחיות כי אנחנו מפחדים למות, אלא בדיוק הפוך. אנחנו אוהבים את החיים בעוצמה כל כך גדולה, בגלל שהחיים בעולם הזה הם המשך ישיר לחיים הנצחיים שמגיעים לפה, לתוך המציאות של העולם הזה. יש פסקה מאוד מאוד חזקה, כמה שורות, בחלק ג' באורות הקודש, בעמוד קוף למד וב. אומר הרב, חכמי לב מכירים באמת את האפסיות של העולם הזה מצד עצמו. והם מעלים את מחשבתם וציור עולמם למעלת העולם הבא ואושרו, ומתוך שהם מסתכלים שכל ההוויה המשך אחד יש לה, זאת אומרת, העולם הזה והעולם הבא הם בעצם על אותו ציר שהנשמה שלנו, יש לה שני חלקים בחיים, יש לה שלב א' שהיא יחד עם גוף, יש לה שלב ב' שהיא בלי גוף, אבל זה אותו עולם, עולם הזה והעולם שבא אחריו. ממילא נעשה העולם הזה גם הוא מפואר אצלם, ומתוך כך הם דורשים לתקנו ולשכללו, ומזה יבוא הרצון של התרבות והשכלול של חיי העולם הזה. אומר הרב דבר מדהים. זה לפעמים תהליך שבצורה אישית אפשר להרגיש אותו. לפעמים אדם בתחילת חייו, כשהוא עומד על דעתו, יש לו איזה מין תקופה כזאת, שהוא אומר, מה, העולם הזה, הכל הבל, הכל נצח, ואז הוא מתחיל לזלזל בעולם הזה, ואומר, אני עכשיו רק כל היום, רק תורה, רק תפילה, רק זה, מה זה העולם הזה חולף ועובר, לא עלינו, לך תדע, מחר, מתי תמות. זה לפעמים האינסטינקט הראשון, הוא הדבר הזה של העולם הבא הוא העיקר, והעולם הזה הוא אפסיות. ואז מגיע השלב השני, שהוא השלב האמיתי, שאומר הרב, אדם פתאום מבין, אומר, רגע, בדיוק הפוך. אם העולם הבא הוא דבר כזה גדול, נצח כזה גדול ומשמעותי ורוחני, והעולם הזה הוא בעצם המשך אחד עם העולם הבא, אז העולם הזה הוא גם גדול. מצד זה שהוא מחובר לעולם הבא. זאת אומרת, כיוון שהם על אותו מסלול, והעולם הנצח הוא גדול, עולם הנצח כבר מגיע לתוך העולם האהובי. הוא משפיע לתוך העולם האהובי. יש פה משפט נפלא בפסקה, כמה עמודים קודם, פסקה שנקראת שאיפת הנצח. הרב כותב, הווייתנו הזמנית היא ניצוץ אחד מההוויה הנצחית של הוד נצח הנצחים. ואי אפשר להוציא על הפועל את אוצר הטוב הגנוז בתוכן של חיי הזמן, דהיינו בהווה, בזמניות, רק על פי גודל התאמתו לחיי הנצחים. הנצח הוא היסוד האיתן לכל חיים תרבותיים במלוא מובנם. השאיפה אל הדר הנצח מנצחת את המוות ומוחה דמעה מעל כל פנים. האנשים הגדולים באים למבוקשים היותר קטנים בדרכים של גדלות. אומר הרב, אדם שמבין את את המהלך הזה של העולם הזה והעולם הבא, ומבין שהרצון האלוקי, הרצון של התורה, הוא לא שהעולם הזה יהיה עולם אפסי ונזלזל בו ונהיה בלחץ להכין את עצמנו לעולם הבא, אלא נחיה את העולם הבא בתוך העולם הזה. כלומר, נחיה בעוצמה את העולם הזה, ברצון מאוד מאוד חזק. פה בפסקה שאנחנו נמצאים בה, אז הרב אומר, היסוד מונח בעילוי הרצון. הוא מדבר על הנושא של הולדת ילדים. סוד הסרת העורלה, שהברית מילה, היא עליית חפץ החיים למידה העליונה המגמתית, עד שכל הנטייה ההולדית, אתם יודעים שהיום בעולם אנשים, זה ידוע, שלא רוצים ללדת ילדים. יש תנועות שלמות כאלה של אל-הוריות ונגד זה, ולא, ובאירופה וכל מיני מקומות בעולם, לא רוצים ללדת ילדים. אומר הרב שכל הנטייה ההולדית וכל סעיפיה, כל המון הרומנטיקה וכל ענפיה, כולם הם סעיפי הקודש של חוסן חפץ החיים. החיים חייבים להיות מוכרים בערכם הטוב. כלומר, החיים זה דבר נפלא. צריך לאהוב מאוד את החיים. בעוצמה גדולה, ברצון גדול. כמו שהרצון כזה גדול, אז גם רוצים להביא ילדים לעולם. כי למה אנשים לא רוצים להביא ילדים? עולם כזה אומלל, עולם כזה אכזר, עולם כזה עם בעיות, עם צרות, עם חוסר תכלית, עם זה. למה להביא ילדים, להמלל אותם, להביא אותם? אני כבר פה בעולם, אז איכשהו אני אשרוד, אז אני יהנה, אני אחיה. אבל אם עוד לא, זה, למה אני צריך להביא עוד לתוך העולם הזה, שאני לא הכי מבסוט ממנו, ולא הכי מרגיש טוב איתו? אומר הרב, זה בדיוק הפוך. כשאתה רואה את העולם הבא, כשאתה רואה את העולם הנצחי, זה, אתה מבין כמה העולם הזה הוא דבר נפלא. בתנאי שמה? בתנאי שהתרבות הזמנית, כמו שהוא קורא לזה, היא מושפעת כל הזמן, ההווה מושפע כל הזמן מהנצח. כלומר, אתה חי חיים הוויים, עוצמתיים, עוצמתיים. אתה מוציא את כל כוחות החיים שלך בעוצמה, בכל התחומים שלך. עכשיו אתה בתקופה של לימוד, אז עכשיו זה עיקר, זה עכשיו בלימוד. אחר כך אתה תלך לצבא, אז כל הכוחות האלה ילכו לצבא. אחר כך אתה תלך, תלמד איזשהו מקצוע, אז תלמד אותו כמו שצריך. אחר כך אתה, לא אחר כך, לפני, אתה תתחתן. אז תתחתן בעוצמה, תחפש אישה מתאימה. אגיד לה, אנחנו בעזרת השם מביאים בית מלא ילדים, עם ברכה גדולה. בשמחה גדולה. אחר כך אתה לומד מקצוע, כשאתה מפרנס אותם, בשמחה, אתה בוחר עבודה, כשאתה אוהב אותה ועושה אותה בעוצמה. וכן, ומותר לך גם להרוויח כסף. לפי ההשגחה האלוקית, אחד יותר, אחד פחות, אבל זה לא מילה גסה כסף. זה בסדר גמור, זה בשביל לבנות משפחה, לבנות חיים, לעשות חסדים ולבנות דברים, אז גם צריך אמצעים. לפי ההשגחה האלוקית, אחד המרבה ואחד הממית, כל אחד לפי ההשגחה, ואתה חי. וכל זה אתה עושה מתוך הנצח, כל זה אתה עושה מתוך אמונה, מתוך תורה, מתוך חסד, מתוך רצון שהעולם יהיה טוב, שהעולם יהיה כמה שיותר טוב. אתה מנסה להשפיע טוב בעולם, אתה מנסה לבנות דברים טובים ולעזור לאנשים. ולמלא את העולם ברוחניות, בתורה, בתפילה, בכל הדברים האלה, אתה חי את הנצח כבר בתוך העולם הזה. אז איך המקר מה מפחד ממה יהיה אחרי? וגם חנן פורט, רבי חנן פורט הנפלא, שצריך לספר עליו אולי בכל מיני הזדמנויות, כבר אולי לדור חדש שכבר פחות הכיר אותו, אבל מי שיודע באמת מסר את נפשו על עם ישראל ועל ארץ ישראל והיה מלא בתורה ומי שמכיר את הספרים שלו, מעט מן האור וכדומה ועוד ספרים, אז הוא היה חולה במחלה הידועה וככה ראינו אותו ממש תקופה, כמה שבועות, חודשים לפני שהוא נפטר, הוא כבר היה מאוד חלש וכו', ושאלו אותו, אתה מפחד מהמוות? אז המשפט שלי זכור מהתשובה שלו הייתה, לא, הוא אמר, משפט מהגמרא, מה לי אחא, מה לי אתם? זה משפט שהגמרא אומרת על בנושא אחר, מה זה משנה אם אני פה או אני שם? אני מבחינתי, אני לא החמצתי בחיים רגע. אני יודע שניצלתי את כל הזמן. אני יודע שחייתי חיים מאוד מלאים ועשירים וחיוביים. וקדוש ברוך הוא החליט לקחת אותי. אז אני, מן הסתם אני אמשיך שם. ראיתי פעם משל נפלא, ככה לסיום. ראיתי פעם, יש ספר שנקרא גשר החיים. היום כבר לא כך מכירים אותו, כי היום יש ספרים, כל דבר יש ספרים מודרניים. אבל רב גדול בירושלים, הרב טוקוצ'ינסקי, והוא כתב שניים, שלושה ספרים בנושא של דיני אבלות. הוא קרא לספר גשר החיים. אז דיני אבלות, כידוע, לא מתעסקים איתם יותר מדי, אבל בכל זאת, ככה, הפעם פתחתי את ההקדמה, של הספר הזה, ופתאום ראיתי שהוא מביא מדרש, לא זוכר איפה ואיפה זה, צריך להסתכל, לא הסתכלתי עוד פעם, אבל בדוק ראיתי את זה שם. הוא אומר, שני עוברים, תדערו לעצמכם, שני עוברים נמצאים בבטן אמם. אחד אומר לשני, תאומים, כן, תאומים. אחד אומר לשני, והם כבר גדלים, מתפתחים, הם מרגישים שעוד מעט הם הולכים לצאת, אחד אומר לשני, תשמע, איזה פחד. איזה פחד, תשמע, פה אנחנו מסודרים. שלוש ארוחות ביום, אמא שלהם אוכלת, ישר הם אוכלים, סודרים, שותים, גם האישה מעוברת, אוכלת דברים טובים, כל מה שהיא מבקשת, נותנים לה, והולכים לישון, קמים, די פעם קצת רבים ביניהם, קצת בוקסים, קצת זה, בקיצור, הם חיים, חיים טובים, אחד אומר לשני, תשמע, איזה פחד, כאילו, לאיפה נלך עכשיו? אנחנו הולכים פה, תכף הולכים לצאת, הם רואים ככה את המקום יציאה שהם הולכים לצאת ממנו, אומרים איזה פחד. והשני אומר לו, תגיד, טיפש בעולם, אתה לא מבין כלום, אנחנו פה, נראה לך שזה עולם? זה כלום, זה כלום לעומת העולם שאנחנו הולכים לצאת אליו. אנחנו הולכים לעולם, איך הוא יכול לדמיין שם בפנים, איך הוא יכול לדמיין את העולם ההוא שהוא הולך לצאת אליו. הוא אומר לו, אתה יודע מה זה? זה מלא אנשים, ויש פה מלא דברים, ויש פה ים, ויש פה יבשה, ויש פה ערים, ויש פה... מתאר לו את כל מיני... אז זה ההבדל בין שני אנשים נמצאים פה בעולם הזה. אחד אומר לשני, תשמע, איזה פחד, עוד מעט יכול להיות ש... לא יודע, אולי אני לא אהיה פה, מי יודע מה, איפה אני הולך? הוא אומר לו, השני, טיפש שבעולם, אתה יודע מה זה? כל מה שאנחנו נמצאים פה עכשיו, זה כלום לעומת מה שהולך להיות שם. לעומת הנצח הזה, לעומת הגודל הזה, לעומת העולם הרוחני הזה. אבל אי אפשר לדעת מה זה, כי אנחנו פה, כמו העובר בטן אמו, לא יכול לדעת מה בחוץ. רק האחד שהוא יותר, כנראה, יותר פיקח מהשני, אז הוא יודע להגיד לו שהוא לא צריך כל כך... אז הוא אמר, חנן פורט, מה לי אחא, מה לי אתם? עשיתי את שלי פה, אצטרך ללכת, להמשיך הלאה. הרב קוק אומר, הוא קורא למוות פה באחת הפסקרות, הוא קורא למוות, הוא אומר, המוות הוא חזיון שווא, תומעתו היא שקרו. מה שבני האדם קוראים מוות, הרי הוא רק תגבור את החיים, בגימל, תגבור את החיים ותעצומותם. ורק השקיעה בקטנות, מציירת, תגבור את החיים בצורה מדאיבה וחשוכה, שהוא קורא למוות. והכהנים, הוא מסביר שהכהנים, התורה אמרה שהכהנים לא ייפגשו עם המוות. וזה כדי בעצם ליצור איזה מין שכבה כזאת בעם ישראל של אנשים שהם לא פוחדים מהמוות, כי הם לא פוגשים אותו אף פעם. תומעתו היא שקרו. הכהנים תאורים כל הזמן, אז הם כל הזמן נמצאים בקודש, הם נמצאים כל הזמן בעולם יותר גדול, ולכן הם לא פוגשים את המוות, כי הם, מבחינתם, זה לא עניין. המוות הוא לא סיפור, הוא לא עניין. בני אדם רגילים שהם לא כהנים, כן נפגשים עם המוות, כי זה דרך העולם. שאנחנו כן נפגשים, ואנחנו נטמעים, היום אין לנו תומת מת, כן, כולנו, אבל כשיש תומת מת, אנחנו נטמעים כשאנחנו רואים מת, גם ברור, לגמרי, כמו שחזל אומרים, שלושה ימים, לבכי, למספד, כלומר, או נחשוב עכשיו, טוב, מישהו מת, אני אומר, טוב, הכל בסדר, הוא הגיע לעולם הבא, הכל בסדר, אני ממשיך רגיל. לא, אנחנו נמצאים בתוך העולם שלנו, ולכן הכאב הוא כאב, והבכי הוא בכי, וההספד הוא הספד, ויש הלכות אבלות, יש דברים שאסור לנו לעשות, כי עכשיו אנחנו בתקופה, מי שחס וחלילה, מי שעבד, עכשיו הוא בתקופה שהוא, תקופה קצת אחרת. אבל זה מכבוד, זה גם מכבוד המתים, שלא ככה נשכח אותם, כאילו הוא בא והלך ואף אחד לא זוכר אותו. וגם בצורה הטבעית, מהגעגוע ובכל זאת, היה אדם טוב, היה אדם גדול, והיינו שמחים שימשיך להיות איתנו ולפעול פה את הדברים הגדולים שהוא פעל, היינו שמחים שהוא יפעל אותם פה, במקום שיפעל אותם למעלה. אבל זה לא בשליטתנו, ולכן גם חז"ל אומרים, יש גבול לזה, אחרי 12 חודש, יש גבול. אחד הפסקאות הרב מביא פה שבעם ישראל כתוב, לא תתגודדו, סרט לנפש לא תיתנו בבשרכם, ולא תתגודדו על המת, כמו שדרך האמוריים וכו', שהם היו ממש צורטים וזה, כאילו מאדם מת, הם כאילו החיים נגמרו, לא. כתוב, בנים אתם להשם אלוקיכם, אתם בנים להשם אלוקיכם, ואתם כל הזמן בנים להשם אלוקיכם, בעולם הזה, בעולם הבא, ולכן גם האבלות יש לה גבולות, גם בזמן, גם בדברים שעושים, לא מאבדים את העולם, לא מאבדים את העולם, לא מאבדים את החיים, ואמונה שאם הקדוש ברוך הוא החליט על מישהו מסוים, שבחיים קצרים הוא כבר עשה את כל מהלך חייו שמישהו אחר אצלו זה משהו ארוך, אז זה הקדוש ברוך הוא יודע, מה לי אחה, מה לי אתם, הוא יודע מי צריך לעשות פה משהו ארוך, ומי צריך לעשות פה משהו קצר, זה לא בידיים שלנו, אבל מה שכן בידיים שלנו, וזה באמת הנקודה כמובן העיקרית והמשמעותית, היא באמת לאופן החיים הנכון שלנו. וככל שאופן החיים שלנו ביום יום יהיה יותר קרוב למה שהרב אומר פה, אהבת החיים מצד עצמה, מצד ערכם האמיתי, ולאהוב את העולם הזה, אבל לאהוב אותו באמת מצד שייכותו לעולם הבא, ולכן לחיות חיים מאוד מאוד מלאים, באמת לא להחמיץ, לא להחמיץ זמן, לא להחמיץ יכולות פנימיות שלנו להגיע למה שאנחנו צריכים להגיע, ובאמת לאהוב בצורה הגדולה, לא בצורה הקטנה. האהבה הקטנה לחיים היא רק מגבירה את היראה מהמוות. כמו שאמרנו קודם, איך לא יתפלץ הלב לראות כזה דבר שהולך. אבל כשהחיים כל הזמן מונעים מתוך הנצח, מתוך העולם המשמעותי והנצחי והערכי, וזה נכנס לתוך היומיום הפשוט לכאורה שלנו, הדבר הזה הוא נותן איזשהו ביטחון, הוא נותן איזשהו רוגע ושמחה, וגם כשנתקלים באמת עם הכאב הזה של המוות, הוא כואב, אבל הוא לא מעציב. יש הבדל בין כאב לבין עצב. כאב זה תופעה טבעית שקיימת. עצב זה כבר סיפור אחר. עצב שמשבית, עצב שמייאש, עצב שמוריד לך אנרגיות, שמכניס את איזושהי אווירה כזאת של אווירת נחיים כזאת, זאת לא הגישה, זה לא האמת. וכמו שאמרתי, לפעמים יש מקומות תקשורת וכדומה, שזאת האווירה, צריך מאוד מאוד להשתדל לא לשמוע את האווירה הזאת, ולשמוע את הדברים האחרים, לשמוע את מעשה הגבורה, את החיים העוצמתיים, שאנשים חיים, זה פשוט דבר מדהים. ראיתי השבוע תוכנית, כאילו שלחו מהמשפחה, בגלל שאני קרוב משפחה של אבא של משפחת קלמנזון, של אבא של שי שלמד אצלנו, ושלחו לנו במשפחה שיהיה תוכנית בשעה 10 בלילה, באיזה ערוץ 12, לא יודע, עליהם, על הוא ואח שלו והאחיין שהלכו להציל בבארי מיותניאל. באמת, תוכנית, דבר מדהים, ברוך השם שהם מראים גם דברים כאלה, ברוך השם. ומראיינים אותו, ואתה פשוט, אתה עומד מול זה, ואתה אומר, וואו, שעם ישראל יראה את זה. אדם קם בבוקר, הוא לא חייב כלום, לא חייב לאף אחד שום דבר, יכול להמשיך את החיים שלו. הוא היה בעותניאל, הוא היה ברתמים, בכלל, אין, ברגע שהוא שומע אנשים בסכנה, לוקח נשק, הולך, נכנס 14 שעות, נכנס, יוצא, עם כל הסכנה, הוא פוגש את האנשים שהוא הציל אותם, משפחה, 6 נפשות, אישה בהיריון, 7 נפשות. הם מתרגשים שם, הם בוכים, אומרים לו, איך עשית? איך, מה, מה, מה אתה חייב לנו? למה? למה? מה לך לבוא להציל אותנו? נהיה חייב כל החיים וכו' וכו'. אבל זאת עוצמה אדירה, היא תוצאה של כל החיים. כי כל החיים אדם חי ככה, בצורה כזאת, שהוא רק עוזר לאנשים, ורק עם תורה, ורק עם חסד, ורק עם חיים מלאים, עם משפחה, עם כל זה. אז ברור לו שיש דבר כזה, הוא הולך על זה, הוא הולך על זה, והוא הולך להציל, ואם יקרה לו משהו, אז בסדר, אז הוא יודע שהוא עשה את זה בצורה הכי אמיתית, ולשם שמיים, ולמרות שהמשפחה שלו קצת, ודאי שמאוד קשה לה, שהיא מאוד כואב לה על הפרידה, אבל הם יודעים למה הוא עשה את זה. ואם נשמע, נקשיב לדברים האלה, נקשיב למעשה הגבורה, נקשיב למעשה הגבורה במוות, ונקשיב למעשה הגבורה בחיים. תסתכל על אנשים מסביבנו, לא צריך לחכות שהם ימותו. תסתכל על אנשים מסביבנו, איך הם חיים, אפילו על חברים שלנו. תשמע, בוא נראה, איזה גיבור זה, הוא מצליח כל בוקר לקום לתפילה, כמה שזה קשה, הוא מצליח, ותראה, הוא מצליח ללמוד, למרות שאני יודע כמה קשה לו. אבל הוא מתמודד, ואיך אכפת לו, ואיך הוא בא, איך הוא בא לעזור, לא יודע, ביום שישי לערוך תחת הרוכל, למרות שלכולם קשה ביום שישי, ב-12 בצהריים, פתאום לצאת מהחדר שלהם. אבל איזה גיבור! זה גיבור, זה חי, חיים, מלאים, אכפת לו מהאוכל ואכפת לו מהבית מדרש ואחר כך בערב הוא גם עושה ריצה כדי שהגוף שלו יהיה בריא או חדר כושר, אני לא יודע מה, חי, חי, טוב, שמח, כל הזמן מתקדם, עושה, יש לנו מלא גיבורים כאלה מסביבנו ובתוכנו ולידינו, תסתכלו על ההורים שלכם, תסתכלו על קרובים שלכם, תראו איזה אנשים נפלאים, שהם אוהבים את החיים, והם חיים נכון, והם חיים טוב, קחו מהם דגמה, מהאנשים האלה, תחיו, נחיה, שתדל, כולנו, לחיות חיים כאלה, ובעזרת השם יתקיים בנו בקרוב ממש, ומחה השם אלוקים, ובילה המוות לנצח, ומחה השם אלוקים דמעה מעל כל פנים, מה הפשט, מה זאת אומרת, לא יבכו יותר על המתים, אני חושב שהכוונה, כמו שאמרנו לפני רגע, יש דמעה ויש דמעה. יש דמעה שהיא זה בכי כזה לא נגמר, שהוא לא עושה לנו טוב, הוא לא באמת מקדם אותנו. אבל יש דמעה שעליה אפשר לומר הוא מחה השם דמעה. זאת אומרת, הדמעה תהיה, כי זה כואב וזה לגמרי הכי טבעי בעולם שבוכים. אבל זה בכי טוב. זה בכי שמוליד דברים טובים, וזה בכי שעליו אפשר לומר, הוא בילה המוות לנצח, בעזרת השם, גם היא בילה המוות לגמרי לנצח, ופה יש גם פסקאות על תחיית המתים, אבל הזמן קצר, וכל אחד שרוצה לראות, יראה, בעזרת השם, בשורות טובות, שועות ונחמות, בלי איסורים, בקרוב, בעזרת השם.